כדי לא להיכנס לעניין הזה, אני לא יודע, אני מרגיש שפה אחרת. אז אני אסכם טיפה ואז נקרא קצת את החזוני שעליו דיברנו ונראה מה הפשר דבריו. דיברתי קצת על היחס בין תורה ומוסר והצבתי כמה מודלים אפשריים. מודל אחד, או כמה סוגי מודלים מזהים בין תורה למוסר, ובעצם אומרים שני סוגי זיהוי. או שהתורה מטרותיה בעצם ביסודה הן מוסריות, זה רואים בהרבה מקומות אצל הרב קוק, זה זיהוי לכיוון אחד, בעצם אומר אין תורה, את הכל מוסר. יש זיהוי שאומר אין מוסר, הכל תורה. זאת אומרת, שבעצם אין דבר כזה מוסר, התורה זה הצו המוסרי, כן? דיברנו קצת על דילמה טוטיפון ואמרתי שאני לא חושב שזה אותו דבר. והכיוון השלישי זה כיוון שהצעתי, כיוון מורכב יותר, שאומר שיש פה שתי מערכות ערכים, שתיהן, זאת אומרת, להיות מחויב לשתיהן אין בזה שום סתירה, להפך. זאת אומרת, והסברתי שזה היה בפעם הקודמת, ש... אם אני מתחייב למערכת ערכית דרך בדיקה פרטנית של כל אחד מהעקרונות שבתוכה, אז לא ייתכן מצב שאני מאמץ ערכים סותרים. אבל אם אני מתחייב למערכת ערכית בגלל איזשהו עיקרון חיצוני שהוא מחוץ למערכת, כגון מחויבות לצו השם, אז אני מחויב לזה בלנקו, כמו שאומרים שהקדוש ברוך הוא חיזר על האומות, הבאתי את מדרשי חז"ל בעניין הזה, שאלו מה כתוב בה. ישראל לא שואלים מה כתוב בה, למה? כי הם לא בודקים את הערכים מה כתוב, מבחינת התוכן, האם אני מזדהה עם זה או לא. אלא זאת איזושהי מחויבות לקדוש ברוך הוא, הוא ציווה על זה, אני חייב לעשות. אני לא בודק כרגע מה הוא ציווה. עכשיו, ועכשיו נגיד שיש מחויבות מקבילה למוסר, וגם שם אני מחויב לסט העקרונות המוסריים. עכשיו יכולה כמובן להיווצר התנגשות. אם לפי שיטת הגויים במדרשים האלה, כן, שהם בודקים מה כתוב, זאת אומרת שהם רוצים להתחייב למערכת, אם הם מזדהים עם כל התכנים שלה, זאת אומרת אם העקרונות נראים להם נכונים, אם באמת עוברים את הבדיקה הזאת, אתה לא יכול להתחייב לשתי מערכות ערכים סותרות. זה לא יכול להיות. כי אם בדקת את עיקרון 17 והוא נראה לך, לכן התחייבת, אז במערכת היית לא תקבל את עיקרון מינוס 17, כי הוא לא יראה לך. בדיקה פרטנית לא יכולה לאפשר סתירה. אבל אם אתה אומר, אני מחויב לדבר השם באשר הוא, לא משנה מה הוא אומר. עכשיו, יכול להיות שדבר השם יגיד להרוג את המלאק. קצת שני, עקרונות המוסר אומרים לי שאסור להרוג סתם אנשים. אז יש פה התנגשות. ההתנגשות הזאת דווקא בגלל הדוסיות, כן? דווקא בגלל המחויבות הטוטלית לדבר השם, דווקא אז יכולה להיווצר התנגשות, זה מה שאמרתי. אם המחויבות היא לא טוטלית, אלא ספציפית לכל אחד מהעקרונות לחוד, לא יכולה להיווצר התנגשות. המחויבות של הגויים, או מחויבות, כמו שמדברים היום, כן? מקורות השראה וכל מיני גישות עכשוויות עכשיו יותר לתורה, שאומרים, בוא נראה, אם יש בה דברים יפים, אז נאמץ אותם. מין דברים מן הסוג הזה. דווקא האנשים האלה, כאילו הליברליים יותר, לא יכולים להימצא במצב של התנגשות. הם לא יכולים, בגלל שמה שנחמד נראה להם, מה שלא נחמד לא נראה להם. הם לא יקבלו עיקרון שהוא לא מתאים לעקרונות המוסריים, כי הם בודקים את העקרונות עצמם. אבל מי שמקבל את כל הסט התורני, איזה, כן, כמו שהוא, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו יכול להיות פתאום כשהוא יגלה בפנים, הוא יחפש בפנים, הוא יגלה פתאום שיש פה איזושהי סתירה לעיקרון מוסרי שהוא מחויב גם אליו. אז דווקא המחויבות הטוטלית לתורה היא היחידה שמאפשרת הימצאות בקונפליקט. אם אתה לא מחויב טוטלית לא יהיה קונפליקט.
זה בתנאי שהבן אדם הוא הקובע מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי.
לא?
אם הקדוש ברוך הוא ציווה למחות למלאק, אז זה כן מוסרי.
לא. לא, אז אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, גם אני לא מסכים, פעם לפני הקודמת, לא מסכים. אני חושב שיותר מזה, כיוון שאני לא מזהה את זה עם דילמת וטיפרון, אבל הטענה שלי זה שגם אם אני רואה את המוסר כמערכת ערכית אחרת מההלכה, בעיניי זה עדיין מערכת שהיא ציפייה של הקדוש ברוך הוא ממני. אני כאדם מאמין. אני חושב שהמוסר זה לא קורא לזה צו, כי אם זה היה צו זה היה הלכה, אבל זו ציפייה שהקדוש ברוך הוא מצפה מבן אדם להיות מוסרי. וזאת בעצם הסיבה שהמוסר מחייב אותי. עכשיו, אם זה כך, אז אני אומר שיש פה שתי קטגוריות שונות, שתיהן יוצאות מהקדוש ברוך הוא, אבל הן שונות, יש להן מטרות שונות, יש להן כתוצאה מזה עקרונות שונים, וכיוון שכך יכולים להיווצר קונפליקטים. למשל, דיברנו על שם יותר קל לי להראות את זה, על אשת כהן שנאנסה שההלכה אומרת לה שהיא חייבת להיפרד מבעלה. לא הבעל רוצה, לא האישה רוצה, הילדים בטרגדיה, היא עצמה עברה טרגדיה אחרי אונס, אומרים לה עוד טרגדיה עכשיו אתה עברי. מספר 2. זה בלתי מוסרי בעליל. אז הרב קוק יגיד לנו מה פתאום, יש איזה הכי מוסרי שיש, רק אנחנו לא מבינים. כן? והחזוניש יגיד מה זה מוסר. זאת אומרת, ההלכה אומרת ככה, לא יודע מה זה מוסר. זה גישות הזהות. ואני אומר, לא נכון. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות מוסרי, זה הכל ממנו, ועדיין יכול להיות שאני בקונפליקט. מבחינה מוסרית זה באמת בעייתי, אבל יש ערך של לשמור על קדושת הכהונה. ולשמור על קדושת הכהונה, התורה אומרת לנו שהכהן לא יכול להמשיך לחיות עם אישה כזאת, אני לא יודע למה, אבל זה מה שהתורה אומרת. הערך של שמירת קדושת הכהונה הוא לא ערך מוסרי, הוא ערך דתי. אבל הערך הדתי הזה, במקרה המסוים הזה, נמצא בקונפליקט מול הערך המוסרי של לא להציק לבן אדם, לא לעשות רע לבן אדם. אז זה קונפליקט שבהחלט יכול להיות. עכשיו צריך להחליט מה גובר על מה, אבל להימצא בקונפליקט אין בזה שום בעיה עקרונית. זאת אומרת, קונפליקטים כאלה בהחלט יכולים להיווצר וצפויים להיווצר. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, למה הוא עשה? בגלל שיש לו שתי מטרות של מוסר, יש לו שני סוגי מטרות. יש לו מטרות דתיות ויש מטרות מוסריות. בשביל המטרה המוסרית צריך לא להפריד את האיש מאשתו במקרה הזה. בשביל המטרה הדתית צריך כן להפריד. עכשיו אני רוצה שתי מטרות להשיג. אז אני בקונפליקט, אני לא יודע מה לעשות. אחד מן צריך פיקוח נפש ושבת. למה הוא נתן לי גם את החובה לשמור על החיים וגם את החובה לשמור שבת? כן, וזאת בתוך אותה מערכת, הלכתית בלבד. פיקוח נפש בשבת. למה הוא נתן לי את שני אלה אם זה סותר? זה לא סותר. יש מקרים מסוימים שזה מתנגש, כי אי אפשר. אמרתי פעם ש... אמרתי באחת הפעמים הקודמות, הבאתי מדרשות הרן, וגם המהר"ל כותב בדומה לזה, שהמערכת ההלכתית היא פחות מוסרית ממערכות משפט מקבילות. ככה הם כותבים. למה? לא לומדים את זה במרכז, שמואל, אל תפתח על העיניים. למה זה פחות מוסרי? ושיש מערכת ש... אני מצוחק. ושיש מערכת שרוצה להשיג שני סוגי מטרות, מטבע הדברים, היא תשיג כל אחת מהן פחות. אם יש מכונה שהיא גם מכונת כביסה וגם מכונת ייבוש ועולה אותו דבר, נגיד אם היא לא עולה יותר, עולה אותו דבר כמו מכונת כביסה לבד או כמו מייבש לבד, אז או שהיא תחבס פחות טוב או שהיא תייבש פחות טוב. אז אם אתה רוצה להשיג שתי מטרות, או את שניהם פחות טוב, כן.
כמו צבא מוסרי.
נכון, בדיוק, זה קונפליקט. ואין ברירה, היא פגעה פה המוסר, אבל מה לעשות, אני רוצה להישאר בחיים. אני רוצה להשיג שתי מטרות, אני גם רוצה להיות מוסרי, אני גם רוצה להישאר בחיים. ואני מחויב באמת לשתיהן. זאת אומרת, לא, זה לא משחק, אני באמת מחויב לשתיהן, הפוך, זה היורים ובוכים, כן, של... נכון, לכן לא הבאתי את הדוגמה הזאת. אז אני אומר, לכן לא הבאתי את הדוגמה שהגברת הביאה קודם, אני משתמש בה. לא, כהונה זה מוסרי, מה לשמור על קדושת הכהונה, מה?
אני אגיד שקטגוריזציה של העם, שיהיו אלה שמיועדים,
שיהיו מיועדים ומשתם יגמור, אבל שיהיו מיועדים לקדושה וישארו עם משתם שנאנסם. יש פה, על זה דיברתי בפעם הראשונה, שיש כאלה שמנסים באמת לזהות את כל המטרות, זה הרפוק בעצם, שמנסה לזהות את כל המטרות הדתיות עם עקרונות מוסר. תיאורטית כמובן אפשר להגיד את זה, אבל אז זה מרוקן קצת מתוכן את המשמעות של מוסר. כאילו אני מכניס לתוך הסל הזה שנקרא מוסר הכל, אז... בסדר, אז רוקנתי את המושג מוסר מתוכן, ועכשיו הכל מוסר. מה הרווחתי? זאת אומרת, זה לא מה שאני קורא בדרך כלל מוסר לפחות, אוקיי? אז אני יכול להגיד, להגדיר גם את זה כמוסר, וסמנטית לפתור את הבעיה. אבל הבעיה המהותית לא נפתרת בתעלולים סמנטיים. זאת אומרת, הרי זה מתנגש עם מה שאני מבין כמוסר. אוקיי, אז לכן אני חושב שזה...
אבל איזה בעיה, יש לך את הבעיה גם אם בתוך אותו מה שקראת המוסר.
נכון, לכן, זו הדוגמה שהביאה, נכון, זה בתוך המוסר.
אין פה בעיה לפתור.
לא, יש פה בעיה לפתור, כי אתה צריך לדעת מה לעשות. אני רק אומר שקיומה של הבעיה הוא עצמו לא בעייתי. זאת אומרת, זה שבעיה כזאת קיימת, אין בזה שום דבר מטריד.
הבעיה הזאת שיש לפתור יש אותה בכל התנגשות ריקית.
נכון, נכון, לכן אני אומר. ולכן זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, שאין פה שום דבר מיוחד להפך קיומם של קונפליקטים כאלה הוא צפוי. בסדר, צריך לדעת מה לעשות. אמרתי, וזה דיברתי, שלא תמיד באופן פשוט ההלכה גוברת על המוסר, ובוודאי לא תמיד המוסר גובר על ההלכה, דברים יותר עדינים. זאת אומרת, למרות שיש איזושהי נטייה לחשוב שההלכה תמיד גוברת, זה לא נכון. דיברתי על עבירה לשמה, דיברתי על השולחן ערוך החמישי של החזוני, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, יש מצבים שבהם לא. שמשהו מאוד מאוד לא מוסרי, אז לפעמים אנחנו גם הולכים נגד ההלכה. זאת אומרת, יש מצבים כאלה. עכשיו נכון, בדרך כלל, במקום שבו, גם הבחנתי בין שני סוגי קונפליקטים, במקום שבו הקונפליקט הוא מובנה, תמיד ההלכה תגבר. למשל, הריגת המלאק. הריגת המלאק זה תמיד כרוך בבעיה מוסרית של להרוג אנשים. אבל התורה ציוותה להרוג את המלאק. אז התורה עצמה כבר אמרה לי, שמה שהיא אומרת לי זה להרוג את המלאק. זאת אומרת שהערך הדתי גובר פה על הערך המוסרי.
אבל עוד יקרה קשה במיוחד של המלאקים.
בסדר, ואז זה באמת לא יהיה מובנה, יכול להיות. כן, בני בניו של המן לרדו תורה בבני ברק. זאת אומרת, אחרת היית יכול להגיד שזה לא יכול
לקרות.
לא, לא. יכול להיות שזה, זה לא בעיה אחרת. אלא אני מוכן להתיר לבני בניו בגלל שאחרת אני בבעיה מוסרית. למרות שעקרונית, מבחינת הרעיון הדתי, יכול להיות שהייתי צריך להשמיד את כל הצאצאים גם כן. אז יכול להיות שאת הגבול הזה אני עושה, יכול להיות, אבל אני אומר...
נראה לי שלכל קבוצה, הפירטים יש להם את המוסר שלהם בתוך האונייה של הפירטים. לכל קבוצה יש את ה... אוקיי, לכל קבוצה יש את המוסלות, את המוסר, או את
העקרונות. כללי האתיקה שלהם. כמו האורים, לעורכי דין יש, אז למי אין.
אם ההלכה אומרת לי... אם ההלכה אומרת לי... אם ההלכה אומרת לי להשמיד את המלאק, כנראה שההלכה יודעת, הקדוש ברוך הוא יודע, שבתוך הגנים של המלאק, ב-DNA של המלאק, יש להרוג את ישראל, ויכול להיות שהבעל הרגש, כן, לא הורגו, ולי זה לא נראה, כי אני לא מכיר את הגנים
של המלאק להרוג אותי. אז לכן אני אומר, לכן אני אומר שבהמלאק, זה באמת דוגמה שאפשר היה להגיד, תראה, זה כמו נאצים קטנים, כן, זה תמיד הדוגמה שמביאים. זאת אומרת, אני חושב שמי שנמצא שם במחנה ריכוז לא יתלבט יותר מדי אם להרוג את התינוק של מפקד המחנה. אוקיי, אז אם אתה רואה את המלאק באופן הזה, אז זה אפילו לא מצטייר כבעיה מוסרית. אבל הפרדת אשת כהן שנאנסה מבעלה, זה בעיה יותר קשה, אני חושב. לא יותר קשה בעוצמה, כמובן, אבל יותר קשה להסביר את זה באופן הזה. אוקיי? ויש עוד דוגמאות. הצלת גוי בשבת, לא חושב אפשר להביא עוד דוגמאות לקונפליקטים כאלה. ולכן כשהקונפליקט הוא מהותי, אז כל זה דיברתי, אני רק מסכם, כשהקונפליקט הוא מהותי, אז התורה עצמה כבר אמרה שהיא מצפה ממני לעשות את זה, על אף שזה כרוך בבעיה מוסרית. אבל פיקוח נפש בשבת למשל, או סיטואציות שבהם ההתנגשות היא מקרית, לא מהותית. נוצרה סיטואציה שבה ערך תורני מתנגש עם ערך מוסרי. במקרה כזה, לא בהכרח התורה אמרה שזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שהיא לא דיברה על המקרה הזה. אולי דיברה על מקרה אחר. רק אם בכל מקרה שהתורה דיברה יש בעיה מוסרית, אז ברור לי שהתורה לקחה את זה בחשבון ואמרה לי בכל זאת. אף על פיכם. אבל אם זה התנגשות מקרית, כמו פיקוח נפש בשבת, אז שם זה בכלל לא ברור. ודיברנו על עבירה לשמה וכל העניינים האלה. אוקיי. עכשיו...
זה לא יכול להיות שיש הלכות שאנחנו לא מבינים אותן, שהן באות כדי למנוע...
הכל יכול להיות, אבל אז אני מרוקן את המושג מוסר מתוכן. אני יכול להגיד את זה. אני יכול להגיד שמאחורי כל הלכה שלא תעלה בדעתך, שאת נס וכיליים וכהונה וכורבנות, הכל זה מוסר.
אני מרוקן תורה מתוכן, זה לא מוסר.
השאלה לאיזה כיוון אתה עושה את הזיהוי.
יש להערה בצדה, ושהיא לבד, לא יוכל לקחשה כל ימיו. לא מספיק שהוא ענת אותה, היא צריכה להיות אשתו כל החיים.
טוב, אז זה שאלה...
לא,
זאת שאלה אחרת.
תחשוב פעמיים, אם
זה
לא תביא מה שנראה
לך, אתה יכול להיות
אמצעי מניעה.
בסדר, אבל פה באמת יש הסבר. אם ההסבר שלך נכון, אז הנה מצאת הסבר, אין לי בעיה. אבל להגיד שישנו איזשהו הסבר שאני לא רואה דבר כזה באופק, זה לא באמת פותר לי את הבעיה. אתה יכול להגיד שיש איזשהו עיקרון מוסרי שאף אחד לא מבין אותו, והוא מסביר את כל הבעיות. בסדר, יכול להיות, אבל אני לא יודע מה לעשות עם דבר כזה. זה לא... זה מרוקן את המושגים שלי מתוכן. זה לא... דיברנו על זה, אני חושב שהזכרתי את זה, שהתורה כשהיא אומרת ועשית הישר והטוב. אז מה זה ועשית הישר והטוב? היא לא אומרת בשום מקום, מה זה ישר וטוב? מאיפה אני יודע מה זה ישר וטוב? היא מדברת באופן כללי, ועשית הישר והטוב. ההנחה של התורה כנראה שכל אחד מבין מה זה הישר והטוב. נכון? היא לא תוכלת לפרט מה זה הישר והטוב. היא לא אומרת... כן, מנה השם, זה... סיומת שתמיד משמיטים. אז אבל מאיפה אני יודע מה ישר וטוב בעיני השם? מה שאני מבין, שהוא ישר וטוב. אוקיי? אז זה אומר שלמה שאני מבין, התורה מתייחסת כקריטריון, למה זה ישר וטוב. אז אני לא מוכן עכשיו להגיד, זה נראה לי רע מאוד, אבל בטח יש איזשהו עיקרון מוסרי שאף אחד לא מבין אותו, שבעצם הוא יסביר את זה למה בעצם אני טועה פה. אם אני מבין שזה רע, אז כל עוד אף אחד לא הסביר לי, אני יכול לטעות, כמובן, אני אף פעם לא יכול לדעת בוודאות שאני צודק, אבל כל עוד אף אחד אף פעם לא הסביר, אף אחד לא הסביר לי שאני טועה, אז זה רע, לא יעזור שום דבר. ואם התורה אמרה לי לעשות את זה, אז כנראה שיש איזשהו ערך דתי שמצדיק את עשיית הרע פה, אני לא יודע, בגלל הקונפליקט, בסדר. אני חושב שזה, לא יודע, פתרון, אבל זה תיאור תמונה יותר משכנעת מבחינתי, יותר נכונה מבחינתי, ואני חושב שהיא נותנת מענה נכון להרבה תחושות קשות, גם של אנשים מבחוץ, גם של אנשים מבפנים. שהרבה פעמים מרגישים שהמערכת היא לא מוסרית, הביקורות באות מבחוץ, אבל לפעמים גם מבפנים אני לא יודע מה לענות לעצמי. והתשובה היא נכון, כי יש למערכת הזאת עוד מטרות. אני חושב שהתשובות האלה לא היא הכי מוסרית, רק אף אחד לא מבין למה, לא עוזר לי הרבה.
אולי נכון, אבל זה לא...
כן, אולי זה נכון, אני לא יודע, אבל זה לא עוזר לי. אני חושב שמה שאני חושב שהוא נכון, מוסרית, זה מה שנכון מוסרית, כל עוד לא הוכח אחרת.
למצוא מה מוסרית.
מה?
אם אתה לוקח את זה כהנחה,
אז יגרום לך להתאמץ. אוקיי, אז אני לוקח את זה בתור הנחה, גם נדמה שהזכרתי את זה, שכשאני, אז אמרתי שכשאני עשיתי הפרדה, זה בשיעור האחרון דיברתי, שעל אף שאני עושה הפרדה בין שתי המערכות, זה לא אומר שבהכרח כל ערך דתי חייב להיות אנטי מוסרי או א-מוסרי. להפך, אני הייתי מצפה לנסות לעשות פרשנות מוסרית, אבל במסגרת היושר, זאת אומרת, יש מקומות שבהם ברור שלא לזה התורה מתכוונת. במקומות האלה אני אומר, כנראה שיש איזשהו ערך דתי שגובר על הערך המוסרי. זה בדיוק הסייג שדיברתי עליו בפעם הקודמת, שאני אומר שבהרבה מקרים שאנחנו כן רואים קונפליקט, אין מצווה להישאר בקונפליקט, או להגיד שזה קונפליקט. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אפשר למצוא הסבר, או פתרון, או רדוקציה מוסרית להלכה הזאת, וזה בסדר גמור, ואז זה בסדר, אז אין קונפליקט. אני רק אומר שאני לא נבהל, גם ממצב שבו לא הצלחתי לעשות רדוקציה כזאת. ואז אני כן נמצא בקונפליקט. בסדר, זה לגיטימי, חלק מהחיים שלנו. אין מה לעשות. עכשיו, הכותרת ששמתי מעל הגישה של הזיהוי לכיוון השני, יש את הכיוון של הרב קוק שאומר הכל מוסר. הזיהוי השני, אמרתי שתולים את זה הרבה פעמים בחזון איש. בחזון איש אומר, אין, הרב קוק אומר, אין תורה, לא אין מוסר. זאת אומרת שהכל מוסר. והחזון איש אומר, אין מוסר. זאת אומרת, התורה היא הקובעת. עכשיו, למה תולים את זה בחזון איש, שלא עוול בכפו? יש בכמה וכמה מקומות רואים שזה לא נכון. זה לא מה שהחזון איש הבין. אבל איפה המקור העיקרי הזה הבאתי איתי היום, ובואו נראה קצת את הדברים בפנים. אמונה וביטחון, פרק ג' על המלמדים, כמובן. אז תסתכלו פה בדף. לקחתי רק את החלק הראשון של הפרק. הפרק הזה עוד ממשיך לא מעט, אבל אפשר כבר להתרשם ממה שקורה בחלק הזה. בכל שיהיה חסר אחד או שניים, אז אולי אם אפשר להסתכל ביחד, אני לא בטוח סילנתי מספיק. תרבו ספסלים בבית המדרן. אוקיי, אז זה החזון איש המפורסם שבעצם בו נתלית התפיסה, תפיסת הזיהוי שבעצם אין קטגוריה כזאת של מוסר. אמרתי שגם לייבוביץ' בעצם מתבטא בצורה די דומה, הוא אומר שמוסר זה קטגוריה אתאיסטית, אבל הוא לא מתכוון לזה. הבאתי את אליעזר גולדמן ואת ההסבר של אליעזר גולדמן, אני לא חושב שהחזון איש, שלייבוביץ' ודאי לא מתכוון לזה. אני חושב שגם החזון איש לא, עוד רגע נראה. חובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. כיצד? אמרו בבא בתרא כ"א עמוד ב' דבמלמדי תינוקות אין טענה של פסקת לחיותי. הרי שיש בעיר מלמדים מתפרנסים מעמלם, ולפתאום באו מלמדים אחרים מעיר אחרת, וכטבע בני אדם אינם שבעים רצון מהישנות. קפצו כולם על האורחים החדשים, ומלמדי העיר ניזוקו. כן, אז בעצם, פסקת לחיותי זה טענה כלפי מישהו שיש לו עסק בעיר או במקום, ובא מישהו אחר פותח אותו עסק, מתחרה איתו. אז יש לראשון זכות לטעון בתנאים מסוימים, פסקת לחיותי. זאת אומרת, אתה מונע את פרנסתי. אגב, גם בחוק הישראלי, למשל, בבתי מרקחת יש דבר כזה, לפי מה שאני שמעתי. אתם מרקחת אסור לפתוח, אלא באישור מיוחד. קרובים מדי אחד לשני, הוא ככה לפחות היה פעם, אני לא יודע אם זה... מה? כן, יש איזשהו מרחק. אז, אבל בהלכה זה נכון לכל עסק, למעט מלמדי תינוקות. כן, כן, הם מחפשים תמיד את החידוש, כן, נכון? אז עכשיו, יש מלמדים בעיר, שהם מלמדים ותיקים שכבר מלמדים פה, באים חדשים, פותחים חיידר חדש, בסדר? עכשיו, כל החבר'ה מעבירים את הילדים לחיידר החדש, כי הם מחפשים, תמיד יש ביקורת, מחפשים, אולי החדש יהיה יותר טוב, לא מרוצים מהישנות, אוקיי? ואז בעצם יוצא שהמלמדים הישנים מעבדים את פרנסתם, המקופחים פשטו סינתם בליבם על הרודפים החדשים, המלמדים הישנים, ומסינת הלב יצאו לבקש עליהם תואנות מומים ועלילות, ולימדו לשונם דבר רע עליהם, ומרעה אל רעה יצאו להוציא דיבת שווא, ולעורר רחמי בני העיר נגד האכזריות של הבאים החדשים, עד שהוסיפו בקטטות ומריבות, ולעיתים נוקמים בהם נקמות כאשר תמצא ידם. כן, זה פיינוח מאוצר החוכמה, אז יש פה קצת שיבושים בטח שעוד לא... לא הצלחתי למצוא עם הנוכמים הזה, אז אני רק משלים. אז הם, והנה כל מעשיהם היו מנוקים, מעשיהם של המלמדים הישנים, אלה שמתקוממים כנגד החדשים, היו מנוקים מכל חטא ואבן, לו הייתה ההלכה כמותם, שיכולים לעכב על החדשים. והחדשים היו החוטאים בנפשותם, למרות, כן, להמרות, נגד ההלכה שנאמרה למשה רבינו עליו השלום בסיני. אין כאן איסור מחלוקת, ולא איסור לשון הרע, ולא שנאת חינם. ויש כאן מלחמת מצווה להעמיד הדת על תילה. אבל עכשיו, שההלכה הכריעה בקנאת סופרים תרבה חוכמה, אנחנו כן רוצים שתהיה תחרות, כן? קנאת סופרים תרבה חוכמה, ויסוד הזה נעלה מחיות עד האנשים פרטיים, היסוד של התחרות בלימוד תורה יותר חשוב מהדאגה לפרנסתם של האנשים הפרטיים שמעורבים בעניין הזה, זה מה שההלכה קובעת, הנה האורחים הבאים עשו כההלכה, המלמדים החדשים עושים לפי ההלכה, והקמים כנגדם, המתקוממים, הישנים שמתקוממים כנגדם, שופכים דם נקיים, וכששונאים אותם בלב, עוברים על לא תשנא אחיך, וכשמדברים עליהם רע, עוברים על איסור לשון הרע, כשמקילים קהילות לקטטות, עוברים על לא תהיה כקורח, כשנוקמים בהם בהיעדר הטבה, עוברים משום לא תיקום. אז בעצם מה הוא אומר כאן? עוד רגע נמשיך. הוא אומר שההלכה, לכאורה לפחות, שההלכה היא זו שקובעת מה מוסרי ומה לא מוסרי. אין קטגוריה מוסרית עצמאית. לנו נדמה אולי שזה לא בסדר. אוקיי, אז מה הוא כן אומר?
הוא אומר שזה גובר.
כן.
הוא לא אומר שזה לא...
אוקיי. באמת פה... נכון. אתה כבר מגיע להערות שלי, אז אני... אבל אני מציג כרגע את החזון איש, כמו שקוראים אותו אלה שתולים בו את התפיסה של הזהות. אמרתי שאני לא חושב שהחזון איש אמר את זה, לא רק פה, בעוד מקומות רואים שהוא לא אמר את זה, אבל אפילו פה אני חושב שאפשר באמת לראות את זה. אז עוד רגע באמת אני אזקק להערות האלה ולעוד הערות. אבל זאת הטענה, זאת אומרת, בעצם אומרים, כל מי שבא בשם הטענה המוסרית, שמה פתאום אתם פותחים פה עסק על חשבוני, כיוון שההלכה קבעה שלו, אז הוא טועה והוא רשע והוא מחטיא את הרבים, והוא עובר על כל הלאווים שהוא אמר פה וכו'. אם ההלכה לא הייתה קובעת את זה, כל הלאווים האלה לא היו קיימים, והוא היה בסדר גמור, ולהפך, החדשים היו העבריינים. בסדר? ואז הקריאה הזאת של החזוני שהזכרתי אותה קודם, בעצם אומרת, פה בעצם הטענה היא שזה גוף אחד עם פסקי ההלכה. כן, המשפט הראשון הוא המשפט המפתח פה בעצם. הדוגמה אחרי זה באמת נדמה לי ממש לא מראה את זה, אבל המשפט הראשון נראה לכאורה שזה מה שהוא אומר, שחובות המוסריות הן גוף אחד עם פסקי ההלכה. מה זאת אומרת? אל תגיד לי שיש קטגוריה של מוסר ויש הלכה. לא, אין דבר כזה מוסר. מה שההלכה אומרת זה המוסר. ככה לכאורה, ככה קוראים את החזון איש בקריאה הפשוטה. אבל כמה הערות יש לי על העניין הזה. הערה ראשונה, זה אני לא יודע, זה דיוק לשוני, אני לא בטוח עד כמה באמת אפשר לדייק. מה זה הלפעמים? חובות המוסריות הם הלפעמים, גוף אחד בפסקי ההלכה. מה זה לפעמים? הם גוף אחד עם פסקי הלכה, אין חובות מוסריות. טוב, אז אני לא יודע, יכול להיות שזה רק צורת ביטוי ספרותית. אפשר להסביר עוד אחרת, דרך אגב, שיש חלק מההלכות קובעות את המוסר, וחלק אחר של ההלכות לא נוגעות בשאלות מוסריות. אסור לאכול חזיר. לא קשור למוסר. אותו חלק שעוסק בבן אדם לחברו, במוסר וכו', זה הלפעמים, כן? חלק מההלכות הם גוף אחד עם העניין המוסרי. יש עוד חלק של ההלכה שלא עוסק בדברים מוסריים, אלא בדברים אחרים. אוקיי? אז את הלפעמים הזה לא הייתי בונה עליו מגדל גבוה מדי.
במקרה הזה שני המוסריות, אני לא יודע אם הם קוראים מוסר ברבים, הם שניהם הלכתיות. גם אלה שבאו החדשים, הם באו בעצם לקפח את תרנת אדם. וזה גם איסור. וגם אלה שמתחילים לדבר לשון הרע, כדי לשמוע, זה איסור וזה איסור. זה לא שאני...
מוסר נגד הלכה.
זה okay. לא מוסר נגד הלכה, זה הלכה מול הלכה.
Okay.
ואז הוא אומר, לפעמים, זה ככה okay, אני אומר.
זאת...
אם הייתה שאלה, נגיד, מוסר, התורה כל כך הייתה רחמה שהמציאה את השחיטה, שהבהמה לא תרגיש כל כך. אבל היום יש לך גם מורפיום, אז בוא נרדים אותה ונאכל אותה. אז זה מוסר נטו של היום מול הלכה. אבל פה זה שניהם הלכה זה הלכה פה.
הערה נכונה, אני חושב, אני אגיע אליה עוד רגע. באמת פה צריך להעיר כמה הערות. הערה הראשונה זה הערה ששמואל העיר קודם. החזון איש לא, אני חושב לפחות, לא כותב פה שאין משקל לטענה של כפסקת לחיותי. הוא כותב במפורש לא כך. אלא הטענה שאנחנו רוצים, קינת סופרים, תרבה חוכמה, גוברת על הטענה של כפסקת לחיותי. בשפה שאני תיארתי קודם, שזה סיכמתי קודם, מה הוא בעצם אומר? שני ערכים קיימים, גם המוסר... בדיוק. העיקרון המוסרי בוודאי חשוב, העיקרון ההלכתי גם הוא חשוב, ההלכה קובעת שהעיקרון ההלכתי גובר, עוד רגע אני אגיע להערה שלך שזה נכון, אבל בינתיים עוד לפני כן, העיקרון ההלכתי גובר על העיקרון המוסרי.
ההלכה לא יכולה לקבוע את זה.
לא, אמרתי, כיוון ש... לא, אני כן חושב שהיא יכולה.
ההלכה יכולה לקרוא שהיא גוברת על המוסר?
כן, אני אגיד לך למה. מה שאמרתי קודם, זה שאם אני מבין שגם המוסר יסודו בציווי של הקדוש ברוך הוא, אז במקום שבו ההתנגשות היא מהותית, כמו אצל המלאק, אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לי להרוג את המלאק הלכתית, הוא גם אומר לי שזה גובר על הבעיה המוסרית.
הוא אומר לי את הבעיה המוסרית בדרכים אחרות. הוא מגלה לי, הוא ברא את היכולת
של לראות המוסר. ברור, בטח, בגלל זה אני אומר.
אז גם המוסר טוען שהוא מנצח.
לא, אבל המוסר...
אז למי מהם אני מקשיב?
אז אמרתי, זה הלק ספציאליס. תמיד לק ספציאליס. זאת אומרת, מי שגובר זה, דיברתי על זה, מי שגובר זה תמיד העיקרון הספציפי יותר, כמו בנחיית המלאק מול איסור לא תרצח. בסדר? מי גובר? שני עקרונות, גם לא תרצח כתוב בתורה, זה לא מוסר, זה הלכה. אסור לרצוח. במצווה למחות את המלאק. מי גובר? ברור שמחיית המלאק גוברת. למה? כי מחיית המלאק זה עיקרון יותר ספציפי מאשר לא תרצח. הספציפי תמיד גובר. והרעיון פה הוא רעיון פשוט, זה עיקרון פרשני. זה עיקרון שאומר שאם אני אגיד שלא תרצח גובר, אז הצו של הריגת המלאק מתרוקן מתוכן. אף פעם אפשר לקיים אותו. אז מה התורה כתבה שם? הרי כתבה שצריך להרוג את המלאק. אבל אם אני אומר שהריגת המלאק גוברת, לא תרצח לא מתרוקן מתוכן. בהקשר שהוא לא של המלאק, אז יש לו תרצח. אין בעיה, שום פסוק לא נשאר מרוקן מתוכן. לכן העיקרון הפרשני הזה נכון אגב בכל מערכת משפטית, לא רק בתורה, שהעיקרון הספציפי גובר על העיקרון הכללי יותר, ואני חושב שזה נכון גם בהרבה התנגשויות אחרות. אז גם כאן, אני אומר, תחרות זה תמיד על חשבון השני. ברגע שאני אומר שצריכה להיות תחרות, בזה אמרתי שלא. אבל מצד שני, העדפה של האחד על השני, במקום של אין ערך לתחרות, זה באמת יישאר בעינו, זה לא נטול ערך. זאת העובדה שבן אדם צריך להתפרנס. אוקיי? אז בעצם מה שהחזון איש אומר, זה שיש פה שני עקרונות שעומדים אחד ממש התמונה המורכבת, השלישית, ולא אחת משתי הראשונות. התמונה שאומרת יש פה שני עקרונות, אם כבר בכלל אנחנו מדברים על מוסר והלכה, אז יש פה שני עקרונות, שניהם חשובים, וההלכה אומרת במקרים מסוימים, האחד גובר על השני. זה לא אומר שהשני הוא משולל בסיס. זה הערה ראשונה. הערה השנייה זה באמת הערה של שמואל, שכל העסק הזה נראה מוזר. כיוון שגם טענת כפסקת לחיותי היא טענה שמעוגנת בהלכה. זה לא מוסר מול הלכה. כפסקת לחיותי זה גם הלכה. או לפחות ההלכה מכירה בזכות לטעון את הטענה הזאת. אז מה, זה הלכה מול הלכה? מה זה קשור ל... למה רואים פה קונפליקט של מוסר עם הלכה?
הוא קורא לזה חובת המוסר.
מה כן? החזון איש עצמו אומר שחובות... הוא עצמו מציג את זה כקונפליקט בין מוסר לבין הלכה. למה? זה שניהם הלכה והלכה. עכשיו נכון שאפשר להגיד שקנאת סופרים זה לא עיקרון מוסרי, כי מה התוצאה של קנאת סופרים? שהתורה תשתפר. התורה תשתפר זה עיקרון דתי, זה לא שייך למוסר. כי פסקת לחיותי זה עיקרון מוסרי, בהלכה. זאת אומרת, שניהם עקרונות הלכתיים, אבל זה שייך לאגף המוסרי של ההלכה, וזה שייך לאגף הדתי של ההלכה. אולי לזה החזון איש מתכוון. ואז הטענה היא ש... אבל אז באמת, אז מה הדיון? אז זה לא ויכוח בין מוסר להלכה, אלא זה קונפליקט בין שני עקרונות הלכתיים, וההלכה אומרת את מה שהיא אומרת. זאת אומרת, מה... אז אין פה את ה... אין פה את האמירה הזאת שהחובות המוסריות הן גוף אחד עם החובות ההלכתיות. אז מה אתה אומר? פה זה סתם. זה לא... אז לכן לא חושב שזאת הכוונה שלו. אולי הכוונה שלו היא לגמרי אחרת. ממש. אני חושב שבכלל לכיוון אחר. השאלה הגדולה היא, מה המעמד של הקביעות מהסוג הזה? גם פסקת לחיותי וגם קנאת סופרים תרבה חוכמה.
סליחה, זה לא שונה מהבעיה המוסרית של מחיקת עמלק. זה גם של להרוג. מישהו, כן? זה גם של
ההתחתית.
אז אומרים לך, במקרה
דנן, תהרוג אותו. מה
שהזכרתי קודם. אומרים לו, הכלל הזה של תחרות חופשית, כן? לא קיים בתחום הזה.
כן קיים.
אז אחרת, הרב מבטל את השאלה.
לא, אני לא מבטל את השאלה. לגבי המלא גם אני הערתי קודם, שזה באמת קשה להציג את זה כמוסר מול הלכה. כי גם לא תרצח זה הלכה. אבל באשת כהן שנאנסה זה כבר יותר קל. אתה יכול להגיד לי, ואהבת לרעך כמוך, או מין דברים מהסוג הזה, אבל לא תוכל למצוא איסור בזה שאני אומר להם להיפרד. אין איסור הלכתי פורמלי בעניין הזה. זה רק בעיה מוסרית להגיד להם להיפרד. לכן הדוגמה הזאת הרבה יותר נוחה מבחינתי מאשר הדוגמאות האחרות. היא אולי, לא יודע, נראית פחות דרמטית, אבל היא...
גם שמה, האמפתיות...
אז אני אומר, ואהבת לרעך כמוך, או מין...
חתית, במקרה הזה לא, אז אין בעיה.
בסדר, אז גם ועשית ישר והטוב, אם אתה מכניס את כל המוסר לתוך ההלכה דרך ועשית ישר והטוב, אז בכלל כבר הכל הלכה.
זה מה שעשית כשענית לשמוע.
לא, כי לא תרצח זה ספציפי, זה לא דברים כללים. לא תרצח מדבר על רציחה. פה אני אומר, עשית ישר והטוב, הרי זה ישר וטוב, באופן כללי. ועשית ישר והטוב זה סעיף סל. זה לא באמת, לא תרצח זה הרבה יותר קונקרטי. אז אני חושב ששם יותר קל לעשות את זה. אבל אני מקבל את ההערה, וזה, אפשר להציג את זה כך. אני רוצה באמת לקחת את זה לכיוון קצת שונה.
סליחה להריכות, אבל ועוד משהו, מי המלאכה שבשעת מבחן, עם ישראל ירוג את המלאך, זה הכל תיאורטי.
בסדר, אבל זה מה שאמורים לעשות, לפחות נדמה לי שזאת התפיסה ההלכתית, זה מה שאמורים לעשות.
מצד ההלכה, כן.
אתה אומר, אם לא נעמוד בזה, יכול שלא נעמוד בזה, זה לא משנה. אני שואל, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? אם אנחנו נעמוד בזה או לא נעמוד, בסדר, גם בסתם בשמירת שבת אנחנו לא תמיד עומדים, או באכילת כשר, או בכיבוד אב ואם. בסדר, אבל אנחנו מצופה מאיתנו לעשות את זה. יש פה נקודה, אני חושב, שהיא כדאי לתת עליה את הדעת, נקודה נוספת. מה המעמד של שני העקרונות שהוא מציג אותם כהלכתיים פה? של פסקת לחיותי והקנאת סופרים תרבה חוכמה. מה, יש פסוק כזה? השגת גבול, יש כאלה שרוצים להביא, אבל ברור שזה לא דין השגת גבול הבסיסי. השגת גבול הבסיסי זה בארץ ישראל, על קרקע, זאת אומרת, זה לא השגת גבול כמו בהקשרים שלוקחים את זה אליו המפרשים, הפוסקים. אז מה המקור לשתי ההלכות האלה? איזה פסוק בתורה הוא המקור לשתי ההלכות האלה? אין. ידוע, זה גמרא בבבא בתרא. בבבא בתרא ידוע בישיבות שזה מסכת בלי פסוקים. בבבא בתרא זה הכל עקרונות של צדק טבעי כזה. זאת אומרת, זה לא יוצא מפסוקים. חז"ל, כשהם קבעו את העקרונות של בבא בתרא, יחסי שכנים, יחסים של בין חברים בקהילה, דברים מן הסוג הזה, הם קבעו עקרונות לפי מה שנראה להם מוסרי והגיוני, צודק. זאת אומרת שבעצם המינוח שהחזון איש נוקט בו, שמדובר כאן על עקרונות הלכתיים מול מוסר, אני לא לגמרי בטוח שזה מדויק. כי מה זאת אומרת הלכתיים? חז"ל, כשהם קבעו את זה, הם לא, מטרתם היא לא לפרש פסוק בתורה, אלא הם אומרים, זה המוסר. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו, זאת ההתנהגות המוסרית.
אני קבוע אותה כהלכה, אבל...
בסדר, נכון, לכן אני אומר, אני מקבל את ההערה, גם הראו את זה קודם, אפשר להגיד בסופו של דבר שהכל הלכה, זה נכון, ברמה הפורמלית זה מחייב. אבל ההלכה הזאת בסך הכל, נגיד, בהקשר של אשת כהן שנאנסה, אז שם אני נזקק להגיע למצב שאני אומר, תראה, קדושת הכהונה זה ערך דתי. הוא לא ערך מוסרי, והוא גובר על הערך המוסרי. כאן אני לא הייתי מתנסח ככה. חז"ל לא באים לדבר פה על ערכים דתיים, הם מדברים פה על, על, על ערכים מוסריים. הם רק קובעים מה בעיניהם נקרא מוסרי, מה נראה מוסרי, וזה מה שמחייב להלכה. הם באים להכריע בשאלה מוסרית פה. נכון שהם קבעו את זה כבר ככלל מחייב, וזה נכנס לשולחן ערוך, ועכשיו זה מחייב, עוד פעם, למרות שמנהגי המדינה יכולים כמובן לשנות את הדברים האלה, אבל עקרונית נגיד לצורך הדיון, זה נקבע ככלל מחייב. אבל הכלל הזה, זאת הלכה או מוסר? זה הלכה, זה מחייב הלכתית, אבל זאת קביעה מוסרית. זאת אומרת, אני פעם כתבתי מאמר על השאלה אם ההלכה היא משפט עברי. האם זאת מערכת משפטית, כמו שהיום הרבה קוראים להלכה משפט עברי. אני משלב אותה בחוק הישראלי וכו' וכו'. והטענה שלי הייתה זה שיש איזושהי, התחושה שלי לפחות, שיש איזושהי פתולוגיה בצורת החשיבה של, של המשפטנים האלה, ששייכים לאגף הזה של המשפט העברי, לאגף האידיאולוגיה, אני מתכוון, לא תחום המחקר, אלא האידיאולוגיה של המשפט העברי, ש... כן, רק עובר וכנופייתו, ש... כשהם רוצים להביא מקורות לשאלה משפטית שעולה לדיון. אז הם מביאים את תשובת הרשב"א, מהחתם סופר, בג"ץ של פיתום האווזים, זו דוגמה יפה לעניין הזה, ואני אביא את זה פעם. אז ויגודה כתב איזה מאמר, או דף נייר עמדה, על דעת ההלכה לגבי, דעת ההלכה לגבי צער בעלי חיים ופיתום אווזים. עכשיו, מאיפה הוא מביא את זה? אז הוא מביא, יש חתם סופר שאומר סברה כזאת, והרשב"א אומר סברה כזאת. מאיפה הסברות האלה באו? לרשב"א ולחתם סופר. מאיפה שהן באות לכל גוי אחר? שתי קהיליותיהם נעשו להם כשני רבנים. זה ברור. מאיפה הם הוציאו את ההגדרות האלה של צער בעלי חיים? צער בעלי חיים, שפק אם זה דאורייתא בכלל, זה דיון בגמרא, אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא, להוציא את זה מהתורה זה לא כך פשוט. אבל אפילו אם אני אוציא את זה מהתורה, מה ההגדרה של צער בעלי חיים? מה כן מחייב בצער בעלי חיים ומה לא? בפני מה זה נדחה? בפני איזה צרכים אנושיים או אחרים? זה לא נדחה. על סמך מה קבעו את זה? סמך הסברה, מה שנראה להם סביר, מה שנראה להם נכון ומוסרי והגיוני. ברור, אתה, מי שקורא את זה יודע. אז מה? אז למה הדבר הזה נקרא משפט עברי? ושמי שאמר אותו לובש מעיל שחור. השכן שלו הגוי היה אומר אותו דבר באופן עקרוני. ואם לא, אז הוא היה אומר כמו הבר פלוגתא שלו. אלא מה? אם הייתי מביא את זה מהספרים של השכן שלו, הספרים האלה לא מודפסים בכתב רשי וכרוכים באותיות זהב, אז זה לא משפט עברי. אז אותו דבר, הסברה באה מאותו מקום, אותה צורת חשיבה, אם הוא היה עושה מזה פרשנות לפסוק, הוא היה מראה גזרה שווה, לא יודע, הוא היה מראה שהפסוק, הגדר של, של צער בעלי חיים בפסוק הוא כזה. זה היה אולי משפט עברי. זאת אומרת, פה זה לא סברתו שלו, הוא מפרש את מה שהתורה אומרת. אבל ברוב המקרים זה לא ככה. ברוב המקרים, חתם סופר אומר, מה נראה לו הגיוני? יש דברים, רק תחת, יש רמות סבל מסוימות לבעלי חיים שמוצדקות למען תכליות אנושיות כאלה או אחרות, ויש רמות שלו. והחתם סופר אמר מה שנראה לו, אין בעיה, זה בסדר גמור, ככה אנחנו עובדים. אבל למה הדבר הזה יש לו ערך תורני? הרי הבן דוד של החתם, לא הבן דוד, השכן של החתם סופר הגוי היה יכול להגיד בדיוק את אותה סברה. ומי שחולק על החתם סופר גם הוא לא פחות תורני מהחתם סופר, אז מה אם החתם סופר כתב ככה? אין קשר בין הסברות האלה לבין תורני או הלכה, משפט עברי. עכשיו זה לא אומר אגב שזה כבר קשור בתפיסות ההלכה שלנו, שאחרי שהחתם סופר אמר את זה, זה לא מחייב. יכול להיות שאחרי שהחתם סופר אמר את זה, זה גם מחייב. מי שמאמין שהחתם סופר זה איזה קנון כזה, שחייבים לקבל את קביעותיו כמו בית דין הגדול. נגיד, לא חשוב, אבל פה אפשר להתווכח בתפיסה ההלכתית, אבל גם אם זה נכון, אתה לא יכול לקרוא לזה מימוש של ערכי התורה. זאת אומרת, אלא זאת הסברה של הגוי שהיה שכן של החתם סופר, הוא שכנע את החתם סופר היהודי, הרב, הפוסק, שזה סברה הגיונית, ועכשיו הוא כתב את זה באותיות רשי. כמו הרמב״ם, מריתו.
הרי העניין היא שתלמיד חכם, שבקיא בתורה ולמד גמרא, אז הראייה שלו מותאמת לראייתה של...
והחולק עליו שאומר כמו הגוי השני, גם מותאם לראייתה בתורה.
מי שבארבע עמוד...
לא, אבל שתי הדעות קיימות. אז מה הערך של משפט עברי? זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד משפט... אם אתה רוצה, אתה הרי... בשמה קיים ויגודה? הוא היום אחראי על תחום משפט עברי במשרד המשפט. בחור מצוין, אני מכיר אותו, איש נהדר. לא, ודאי, אני לא מתכוון לזלזל בכבודו. אבל אני אומר, בשביל מה קיים המוסד הזה? המוסד הזה קיים, הוא צרפתי, אז זה כן.
המשפחה של
אשתי. של מה התחום הזה קיים? הוא קיים כדי לנסות שמדינת ישראל תממש את ערכי התורה. נכון? זה בעצם הניסיון, להביא לכמה שיותר ערכים תורניים שמדינת ישראל תממש. עכשיו, מדינת ישראל תעשה את אותו דבר, כי לא תתתה את החתם סופר. זה נקרא שהיא ממשה את הערכים התורניים או לא. היא תעשה את אותו דבר. הם, בסופו של דבר, הנייר עמדה הזה הגיע למסקנה שבגד צודק. שבגד צודק. אלא מה? עם המון אותיות רעשי בדרך. אז עכשיו מה זה אומר? אז עכשיו כבר מדינת ישראל כן מממשת את הערכים התורניים, כי היו כמה שכתבו את זה באותיות רשי, ואם החתם סופר לא היה כותב את זה, ובג"ץ היה אומר את אותו דבר, זה לא היה גם מימוש של ערכי התורה, גם בלי שהחתם סופר כתב את זה?
הרב העביר שיעור לא מזמן על העבד הכפות במקרה של הגט. הוא אומר שהאווירה... האווירה מביאה את
חכמינו,
את הפוסקים, לפי
ככה אני הבנתי. האווירה... לא, לא, לא.
האווירה, הגמרא
מביאה חוקימתות.
חוקימתות. מוזרות.
נכון.
ואני הבנתי שהרב אומר שהאווירה היא גם חשובה. מתוך כל הדוגמאות האלה, פוסק צריך להבין מה
לפסוק,
גם אם לא כתוב בדיוק
כי
החוצה
מלמדים אותו איך לחשוב, מלמדים אותו
זה ערבוב בין שני דברים. אתה הוקימתות זה פרשייה אחרת, זה לא בהקשר הזה. אתה מתכוון למה שאמרתי,
נגיד מתן גט, אז זה מלמד אותו מה רוצה התורה בלי לתת לו את זה. אז החתם סופר יודע מה רוצה התורה כי הוא לומד כל מיני מתן גט.
זה בדיוק הנקודה. במקום שבו, למשל בסוגיו של נתינת גט, שדיברתי עליהם שם, אז אמרתי שאחרי שאנחנו עוברים על כל הדוגמאות, מה זאת נתינת גט כשרה ולא כשרה, מתפתחת בנו איזושהי הבנה אינטואיטיבית גם למקרים אחרים שלא מופיעים בגמרא, למרות שאני לא יודע לנסח קריטריונים מפורשים, זאת אומרת קריטריון ברור שיעזור לכל עם הארץ או מחשב להחליט האם הנתינה הזאת היא נתינה כשרה או לא כשרה. אבל זה... כן, בדיוק, זה בהקשר של סתרים שליליים, לא אוקימתות. אבל אני אומר, פה אני כן מקבל את זה שזה הליך פרשני. זה שזה לא מנוסח בצורה מפורשת, זה לא מפריע לי. עדיין זה הליך פרשני למה שמופיע בגמרא. זה בסדר גמור. אבל אני מדבר על צער בעלי חיים, שאתה לא לוקח דוגמאות מהגמרא ומנסה, או מהתורה או מהגמרא, לא משנה, מנסה לזקק מהם מה היה גדר צער בעלי חיים. אתה נראה, אתה אומר, משתיר חלה בסברה, זה נראה לי מוסרי, זה נראה לי לא מוסרי. ברגע שאתה אומר את זה...
אבל החתם סופר, לפי מה שאני זוכר, הוא לא פסל, לא הקריפו את האבזים המפותמים בגלל צער בעלי חיים ומוסר, אלא בגלל שהצינור במבוק יגידו לשם
לא.
זה קרה להם מטווסת, זה הכל.
לא, אתה צודק, אבל החתם סופר שהביאו שם, זה היה חתם סופר על צער בעלי חיים, לא על אווזים. חתם סופר שהביאו שם, זה חתם סופר בגדרי צער בעלי חיים. לא משנה, אני אפילו לא זוכר מה הוא אמר שם, אבל אני זוכר שהביאו חתם סופר.
מבחינה, נראה לי שההלכה, הכלים שניתנו לדיינים, הם מאוד מוסריים, והרבה פעמים יכולים לעקור אפילו איסורי דאורייתא. עובדה, כאילו קידוש עם מלכתחילה. זה מוסרי מאוד, אתה אומר שצריכים...
זה לא ברור, זה דיון אחר.
ועל ידי כלים שנתנו לחזל, מפקיעים, ועל ידי המוסר מפקיעים. וגם האשת כהן יכול להיות...
הפקיעים זה מושג אחר, הפקיעים זה מושג אחר.
אולי האשת כהן לא הייתה נשואה
מלכה. בטח שהייתה נשואה, הוא מציא אותה בגט, מה פתאום? מציא אותה בגט, מה זה? לא מפקיעים את הקידושים שלה. אם היו מפקיעים את הקידושים שלה, כל הבעיה לא קיימת, היא לא אשתו של הכהן, אז מה אכפת לי שנאנסה? אם היו יכולים להפקיע אותה, זה היה פותר את כל הבעיה.
נתנו לדיינים כלים להיות מוסריים, למרות שהתורה...
בסדר, זה כלים, זה כלים, אז זה גם הרן מדבר על זה, שאנחנו יכולים להשתמש בכלים כאלה או אחרים כדי כן לממש בסופו של דבר את הציווי המוסרי, אבל זה לא אומר שזה ההלכה התורה. ההלכה התורה לא תמיד שואפת לממש את המוסר. ההלכה התורה, יש לה גם מטרות דתיות. מה שהרן קורא חול העניין האלוקי, הוא קורא לזה, להבדיל ממוסר, לא המוסר שלה. להבדיל ממוסר וצדק ויושר ודברים כאלה, יש את חול העניין האלוקי. שפה כמו הכוזרי, כן, והרן, זה, הוא הולך, זה מה שאנחנו קוראים בשפה יותר פשוטה, המטרות הדתיות של ההלכה, לא המוסריות. בסדר?
אז מה שאתה הבאת, שגם הסתרה שבגץ, בסדר, היא זוכחת בגץ לפי המשפט העברי. זה כמו דוגמה של צדקה. אם אני רוצה צדקה ולא מתכוון לתת צדקה,
הבג"ץ לא מתכוון לקיים את דברי החתם סופר גם אחרי שהוא קרא את הנייר עמדה הזה. אז אל חשש. זאת אומרת, זה לא...
האם זה שבג"ץ קיים את...
לא מדובר שהוא יקיים מצוות בג"ץ, הוא לא יקיים מצוות. אלא השאלה, האם התוצאה... בדיוק. בג"ץ לא מקיים מצווה, הוא לא מתכוון למצוות שיחות כוונה, הוא לא מתכוון לזה. אבל אם הוא קלה, במקרה או שלא במקרה, למה שהתורה אומרת, אז יש כאלה שיגידו, יש לזה ערך, סך הכל זה מה שהתורה רוצה שנעשה. אז נכון שבג"ץ עשה את זה במתעסק, אבל עכשיו תכל'ס, זה מה שאנחנו נעשה, אז מה רע? זה טוב מאוד. אבל עכשיו אני אומר, האם באמת במקרה הזה אני מוכן להגיד טענה כזאת? האם באמת במקרה הזה, הרי במקרה הזה גם גויים עושים את הדברים האלה, זה אותו היגיון. הם בשום דבר לא הגיוני. אם אתה תשכנע את בג"ץ בזה שאתה צודק, אתה משכנע אותם לא בגלל שזה כתוב בתורה, אלא כי זה הגיוני. אבל אם זה הגיוני, אז אתה יכול לשכנע אותם גם בלי להביא את החתם סופר. אז תגיד להם, תראו חבר'ה, זה לא מוסרי, זה כן מוסרי.
מתוך תפיסה שהתורה מיישרת את האדם, ולימוד התורה מיישרת את האדם גם בפן המוסרי, באיזשהו ממילא, אפילו לא בגלל שהוא למד.
אבל אני אומר, יש פה צדדים, אני אמרתי לך, יש פה צדדים, דבר והיפוכו אומרים הפוסקים על הדבר הזה שצר בעלי חיים.
בסדר.
אז בג"ץ בוחר את אחד משני הצדדים, אז מה זה עוזר? אז הם מיושרים שניהם, אבל שני צדדים.
נגיד שלא היה דבר בהיפוכו.
במקום שכולם היו מסכימים, נגיד. יכול להיות.
וזה שאלה מוסרית, זה בכלל לא שאלה דתית, זו שאלה של בקיאות
דוגמה. אז יכול להיות שבאמת...
אז אני מאמין בתלמידי חכמים, או לא יודע מה, יש לי אמונת חכמים שהם רואים את
האינטואיציה במקום שבו כל החכמים חושבים אותו דבר, ומשום מה גם כל הגויים חושבים לא כך, אז נשמע סביר שזה באמת יצא להם מתוך הלימוד שלהם או מתוך
ה... גם אם החכמים חולקים, אז יש כללים כמו בשאלה הלכתית.
כן, אבל הכללים האלה לא קשורים...
אני אעשה לך רב, יש פה רוב, יש...
אבל הכללים האלה לא קשורים ליושר התורני. הכללים האלה הם כללים להכריע הלכה כדי לדעת מה לעשות.
לדעת מי צודק.
מה לך מחייב?
לדעת מי צודק.
זה שאלה... לא, לא.
אבל בסדר.
לא, זה לא לדעת מי צודק.
לדעות ברית בשמונה ימים זה מוסרי. אז פה זה לדעת מי צודק.
אבל זה בדיוק הנקודה.
אז פה זה לדעת מי צודק. רוב חז"ל אמרו שזה לא מוסרי לפטם עבדים. או אותו תלמיד גדול הדור, הרמב״ם, אמר שזה לא מוסרי. אז זה לא יכול להיות שחלקו עליו.
אז אתה מכריע הלכה כי אתה הולך כמו הרמב״ם, כי אתה ספרדי. או תימני.
אז לא לך.
בגלל זה הרמב״ם צודק, בגלל שאתה תימני.
אז בשאלה מוסרית. אז בשאלה מוסרית. בסדר, יש פה...
דבר שאלה מוסרית, בצער בעלי חיים. אז התימני יפסוק כמו הרמב״ם, והאשכנזי יפסוק כמו
הרמב״ם.
אז בגלל שאתה תימני, אז הרמב״ם צודק.
בשאלה מוסרית.
דבר שאלה מוסרית. הראשונים מדברים גם על שאלות מוסריות.
לא,
זה לא, זה לא צודק ולא צודק, אלא בסדר, הוא עשה את השיקול שלו, ועכשיו אני מחויב לו להלכה, אז אני הולך איתו, אין בעיה. אבל השאלה, האם יש ערך לזה שבחוקי מדינת ישראל הדבר הזה יופיע? אז יש אולי ערך הסברתי, אווירתי, יכול להיות, בסדר, שנראה קשורים למקורות וכו'.
לא, מדינת ישראל לא לוקחת את פרופסור כשר בתור פיגורה מוסרית, אלא לוקחת את החתם סופר.
אבל היא תיקח את החתם סופר רק במקום שכשר יגיד שהחתם סופר הוא כשר.
אז זה הבעיה, זה בדיוק הבעיה.
אני מסכים, אבל זה לא תעשה עם שום ניירות עמדה.
בסדר, זה כמו שאלה טקטיקה, שעקרונית פה.
לא, כל הדיון הוא על הטקטיקה.
לא, הדיון עקרוני, האם זה נכון להגיד שאני רוצה שמדינת ישראל תלך לפי החתם סופר ולא לפי
הכשר? ברור, אבל אני רוצה שהיא תלך לפי החתם סופר. על ידי זה שעסק כשר יגיד שהחתם סופר הוא הכי מוסרי. זה, כך משיגים את זה, איך משיג? לא אכפת לי עסק כשר, כן, זה בגץ, השופטי בגץ, לא משנה כרגע. זה, ככה אתה משיג את זה.
בגמרא כתוב שאסור לדון לפני ערכאות. אפילו אם...
כדיניהם כדיניהם, כן.
זאת אומרת, לא חשוב הפסק דין עצמו, מה שחשוב, מאיפה אתה לוקח את זה.
בסדר, זה...
אז בסדר, מה שזה אומר... שזה בא מהתורה, מהקדוש ברוך הוא, זה מה שחייב להיות, לא סתם מוסר שבא מכל מקום.
הפוך בדיוק, זה אומר בדיוק את ההפך. זה אומר שלא חשוב לי הפסק שלך, חשוב לי מי אתה.
נכון.
אז אם בג"ץ יפסוק כפי דיני התורה, אז הוא עדיין בג"ץ.
אם אתה הולך לאלכוהול, מה זאת אומרת? אתה הולך למישהו שהמקור ההשראה שלו, זה לא התורה,
כן.
אז אסור לנו לתת
לא, זה בדיוק, ועכשיו, ואם עכשיו ההוא בערכאות שם יפסוק לפי החתם סופר, כי ויגודו שכנע אותו. אז זה פותר את הבעיה. מה שאתה אומר זה בדיוק מה ש... זה בדיוק הטענה. שאפילו אם הוא ייקח את החתם סופר ויישם אותו כפי שהוא, עדיין זה בגץ ויש איסור הרכאות. אבל לא, אותם, לא באים לפתור את איסור הרכאות, זה לא הנקודה. השאלה היא איך מדינה צריכה להתנהל, לא בעיה של איסור הרכאות. אלא מה אמור להתרחש כאן?
איזה ערך יש בתוך ההלכה? אם אני עושה לפי רב אחד ואתה עושה לפי רב אחר, אז גם זה איזה ערך. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שבגץ
עושה. השאלה אם זאת התפיסה ההלכתית שלך, זה מה שאתה עושה, בגלל שההלכה אומרת ככה.
אבל אתה עושה הפוך ממני וגם ככה אומרת ההלכה. אז מאז שבעצם אין בית דין הגדול, אז באמת אין שום דבר. למה לך לבגץ? למה לך אחד בגץ?
יש לזה ערך במובן הדתי, כי אתה מציית למה שהוראות ההלכה אומרות.
אבל זה ההלכה שלי.
לתפיסתך, לא חשוב, לתפיסתך. אבל אין לזה ערך שמי שעושה את זה לא עושה את זה בגלל זה, אלא הוא במקרה מתאים למה שאתה אומר גם כן. אז זה התאמה מקרית, השאלה אם דבר כזה יש לו ערך. כי הרי התאמה כזאת תהיה גם בבלגיה.
מה זה משנה? למה צריך להזדקק לבגץ? אנחנו בתוך ההלכה, שאחד עושה בתורה אחת, ומישהו אחר,
בתוך ההלכה אני לא מקבל את זה.
סתם הוא קולה על איזה דעת כזאת.
לא, כי בתוך ההלכה, כשאני הולך לפי החתם סופר, נגיד שתפיסתי ההלכתית היא שמה שהחתם סופר אומר מחייב אותי. אז יש איזה ערך בעבודת השם. אני מקיים את מה שההלכה דורשת ממני לקיים. זה בסדר. אבל הבגץ בן כובחו לא עושה את זה.
נכון.
הבגץ במקרה יעשה משהו שמתאים למה שהחתם סופר כתב. זה בדיוק בגלל השיקול שלך, אין לזה ערך.
אז לא צריך את הוויגודה במשרד המשפטים. פשוט בגלל שבכל מקרה הם לא עושים את זה בצד הדתי.
נכון, זה מה שאמרתי. זו הטענה שלי. אז לכן, עכשיו בואו נחזור רגע לחזון איש. אם אנחנו רואים עכשיו את העקרונות ההלכתיים שעליהם מדבר החזון איש, מה הם? כפסקת לחיותי וכנת סופרים תרבה חוכמה. העקרונות האלה הם עקרונות של שכל ישר. זאת אומרת, עקרונות של מוסר, של סדר חברתי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, חז"ל קבעו אותם כהלכה. הופיע גם בשולחן ערוך, כן? חז"ל קבעו אותם כהלכה. אז אומר החזון איש, חובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. מה הוא מתכוון לומר? שבתחומים האלה, בתחומים המוסריים, כשחכמים קובעים את ההלכה, הם קובעים מה זה מוסרי לשיטתנו. אמירה אחרת לגמרי מכל הפרשנויות שאמרתי קודם. הוא מדבר ספציפית על ההלכות האלה, לא על ההתנגשויות של המלך והצלת גוי בשבת וכל הדברים האלה. זה בכלל לא הדיון פה. הוא מדבר על מקומות בהלכה שבאים לברר סוגיה מוסרית ומגיעים למסקנה. שבמכינה הלכתית ההלכה קבעה שהמוסר של תחרות בתחום התורה, לא מוסר בדיוק, לא משנה, הערכים התועלתיים של תחרות בתחום לימוד תורה גוברים על הערכים המוסריים של אי פגיעה בפרנסתו של האדם הפרטי. זאת הכרעה מוסרית. את ההכרעה המוסרית הזאת חכמים קבעו כהלכה. אחרי שהיא נקבעה כהלכה, זאת הלכה. עכשיו, אם יבוא מישהו ויאמר, בעיניי העיקרון המוסרי שלא לפגוע בפרנסתו של האדם, יותר חשוב מתחרות בין מלמדים בלימוד תורה. יכול להיות שהוא צודק ברמה המוסרית, אולי. אבל חז"ל הכריעו פה את ההכרעה המוסרית, לא רק את ההכרעה ההלכתית. וזה מה שהוא אומר, חובות המוסריות הם הלפעמים, וזה לדעתי גם הלפעמים, גוף אחד עם פסקי ההלכה. באותן סוגיות שבהן הדיון מראש הוא באמת דיון מוסרי, הוא לא דיון הלכתי. הדיון על שבירת שבת הוא לא דיון מוסרי. לפעמים הוא מתנגש עם פיקוח נפש ואני בבעיה. הדיון על הפרדת אשת כהן מבעלה זה לא דיון מוסרי, זה דיון דתי. הוא מתנגש בעיקרון מוסרי. כאן הדיון כולו על קרביו, על קרעיו וקרביו, קרבו, כן? הוא דיון בתחום המוסרי. וחז"ל, כשהם קבעו הלכה, הם קבעו מה אומר המוסר, לדעתם.
מה זה שאלה מוסרית?
אה?
לעבוד חוכמה...
אז אמרתי, במקרה הזה זה לא מוסר, אלא תועלת חברתית, נקרא לזה ככה. אז השאלה היא, האם כדאי בשביל להרבות תורה, לפגוע בזכות הפרנסה של הבן אדם שנמצא שם?
להרבות תורה זה שאלה דתית.
לא, ברור, אבל זה עדיין סידור החיים החברתי, זאת אומרת, יש פה איזו קביעה משפטית. זה לא סתם עניין דתי גרידה.
זה מה שהוא רצה להגיד, זה לא רק דוגמה.
למה?
לא יודע,
אתה
מוצא
דוגמא
שתי דוגמאות
שהן מוסריות. לא יודע עוד כמה יש כאלה, דוגמה לא רעה. גם פסקת לחיותי זה ודאי עיקרון מוסרי, והתחרות זה עיקרון חברתי, שכל מערכת חברתית מתלבטת לגביו. הרי גם אנחנו במדינת ישראל גם כן מתלבטים בשאלה הזאת, עד כמה לתת תחרות חופשית, ועד כמה להגן על פרנסה של אנשים. יש פה דילמה, וזו דילמה מוסרית, לא יודע, מוסרית חברתית. אה? כן, נכון, בדיוק. אז זאת דילמה. לא, זאת אומרת, זאת דילמה, זאת דילמה שהיא בסך הכל שייכת לתחום המוסר והסדרת היחסים בין פרטים בחברה. בסדר? כשהמטרות היא להרבות תורה, כמובן. בסדר, זה ברור שיש פה הנחה דתית, אבל עדיין זאת שאלה שהיא במהותה שלה מוסרית. מה גובר על מה? ויכול להיות בן אדם שיגיד זה גובר, בן אדם אחר יגיד שזה גובר. אומר החזון איש, אל תחשוב שהשאלה הזאת היא שאלה מוסרית, שבה אתה יכול לעשות משהו כי לך זה נראה יותר מוסרי. אחרי שרחמים קבעו את ההלכה, אז ההלכה, החובות המוסריות הם גוף אחד עם החובות עם פסקי ההלכה. אחרי שרחמים קבעו את ההלכה, זה מה שמחייב גם ברמה המוסרית. זה מה שהחזון איש אומר. ואז הוא בכלל לא מדבר על ההתנגשות בין שני הדברים האלה. כאילו שהתחרות הדתית, התחרות של מלמדים זה ערך דתי, והכפסקת לחיותי זה ערך מוסרי, והשאלה מי גובר. הוא לא מדבר על זה, אם אני צודק בפרשנות הזאת. הוא מדבר על שני הצדדים של המשוואה. שניהם ביחד, הוא אומר, וכל אחד מהם יש שני רבדים. יש את הרובד המוסרי, אבל אחרי שחכמים קבעו, זה הפך להיות גם מקובע הלכתית. אז עכשיו, אחרי שכבר חכמים קבעו את ההלכה, אתה לא נשאר פתוח עם השאלה המוסרית, שבה אתה מכריע כמו שאתה מכריע בשאלות מוסריות. אתה עושה מה שאתה חושב, מה שנראה לך נכון. אחרי שחכמים קבעו, אז לפעמים, לפעמים זה כשחכמים קבעו, החובות המוסריות הן גוף אחד עם פסקי ההלכה. בכלל מתייחס לקונפליקט. למשל, זה מצד אחד. מצד שני, הוא גם לא מתעסק בשאלות של המלך ואשת כהן וכל מיני דברים כאלה. הוא לא מדבר על התנגשות בין הלכה למוסר. הוא מדבר על המקומות, אם אני צודק, אני אומר, זאת הצעה. הוא מדבר על המקומות שבהם ההלכה קבעה עיקרון מוסרי. והיא לא עשתה את זה על סמך פסוק. אלא הדיון כולו היה דיון מוסרי גם של חכמים. הם היו צריכים להחליט מה באמת יותר צודק. אז הם החליטו שזה יותר צודק. ברגע שהם החליטו את זה, זה מה שמחייב אותנו גם ברמה המוסרית וגם ברמה ההלכתית.
אז על אחת כמה וכמה.
נכון.
אז על אחת כמה וכמה.
לכן על לפעמים.
לפעמים פה מאוד נכון.
נכון.
אז אם מה שחכמים פסקו, זה גם הצד המוסרי, כי זה מה שהם החליטו את זה המוסרי, על אחת כמה וכמה וכמה, פסקים שהם דאורייתא שחכמים אותנו
מהם
בכלל.
מה פתאום?
אז בעצם זה מוסרי של המוסרי של המוסרי.
מה פתאום? מה פתאום? זה כזה חומר הזה של הפרחות. אז אני אגיד לך.
אם חז"ל
התלבטו
מה זה מוסרי, והם החליטו שמוסרי זה לעשות ככה ולא ככה, ואז ההלכה היא כמו שהם החליטו כי זה המוסר, הדברים
שהם דאורייתא,
שחזר
בכלל
לא נכנסו אליהם.
השמואל, זה
כל החומר שיש עליו. בשמיים גם התלבטו
בכלל שיש עליו 10 פרחות.
זה מה שאמרתי,
שהמוסר,
זה מה שאתה אומר.
אבל זה כל החומר שיש עליו 10 פרחות. כל החומר הזה.
למה?
אז אני אגיד לך אחת מהם, למשל. יש לי עוד כמה, אבל אני אגיד לך אחת מהם. זאת אומרת, חזר, כשהם מדברים על הסוגיה הזאת, בסוגיה הזאת מעורבים רק שיקולים מוסריים, לא מעורבים שיקולים דתיים. או הסדרת, עוד פעם, מוסריים במובן הרחב, כי ריבוי תלמוד תורה זה לא בדיוק שיקול מוסרי.
מישהו היה בשמיים שהקדוש
ברוך הוא החליט על שחיטה? רגע, רגע,
שנייה. הקדוש ברוך הוא התלבט והחליט על שחיטה, זה הלכה.
אני אענה לך, תקשיב.
הוא התלבט הרבה,
הקדוש
ברוך הוא החליט,
זה המוסר. בוא אני אציע לך אלטרנטיבה אחרת, בסדר? אז אני אומר, בן החזון איש בעצם אומר ככה, פה יש דיון שהוא כולו בספירה המוסרית. אין פה פסוקים, אין פה עקרונות דתיים, שום דבר לא מעורב פה. מה שמעורב פה זה מה יותר צודק ממה. איזה ערך גובר על איזה ערך? שאלה שכל אחד מאיתנו יכול היה לשאול את עצמו גם כן. חכמים ישבו על המדוכה, כי הם הבינו זאת שאלה שצריך לקבל החלטה לגביה, והם החליטו. התחרות, בתחום של לימוד תורה, התחרות גוברת על ערך הפרנסה. בתחומים אחרים הפוך. ככה הם החליטו. אחרי שהם החליטו את זה, אז זאת הקביעה המוסרית שמחייבת ברמה ההלכתית. זה אגף אחד. על זה הוא מדבר. עכשיו נעבור לדאורייתא.
זה לא רק המדוכה. מה היה נוצר כתוצאה מזה? שיש
חצה של מורים
בשוק.
בסדר, נו, אז חכמים יכולים לקבוע. אגב, זה מופיע גם בפוסקים. זה מופיע בפוסקים בעצמו. ההסתייגות הזאת מופיעה, ודאי, הדיון הזה ממשיך הלאה. נכון, אבל הדיון הזה ממשיך הלאה, כי חכמים לא גמרו את העבודה. חכמים ממשיכים את העבודה גם הלאה. יש לפעמים עוד מצבים, בסדר, אז אני אכניס גם את הדברים האלה לתוך הדיון. זה לא חשוב, זה לא משנה אותו עקרונית. אבל הצד השני של הקל וחומר, כן? הלכות דאורייתא, אתה אומר, ודאי הן מוסריות. מי אמר? הטענה שלי קודם הייתה שבהלכות דאורייתא, כשהתורה קבעה שאשת הכהן צריכה להיפרד מבעלה, מה שהייתה ההתלבטות שם, הייתה לא התלבטות בין שני ערכים מוסריים, אלא התלבטות בין ערך דתי לערך מוסרי. והתורה החליטה שהערך הדתי גובר, הקדוש ברוך הוא החליט שהערך הדתי גובר על הערך המוסרי. עכשיו שם אני לא רואה למה צריך להסיק מהחזון איש שחייבים להגיד שגם שם זה היה בעצם התלבטות שהיא כולה מוסרית, והכרעה הייתה לטובת המוסר שהם ייפרדו ולא המוסר שהם יישארו ביחד. אין שום סיבה, זה לא יוצא מפה הקל וחומר הזה, זה לא קל וחומר נכון. כלומר ששם בעליל מעורבים מימדים שהם דתיים ולא מוסריים. אז שם באמת זה קונפליקט בין הלכה למוסר. פה כל הדיון כולו מאלף ועטף הוא רק שאלה מוסרית, של צדק. השרחמים קבעו לגביו את העניין הזה, אל תחשוב שזה נשאר מוסר, אלא המוסר הופך להיות גוף אחד עם פסקי ההלכה, זה מה שהחזון איש אומר, אחרי שקבעו את זה. זה הכל. אין לזה שום קשר לתפיסה של היחס בין הלכה למוסר. אפשר לראות, אמרתי קודם, אני לא מקבל את זה בחזון איש מכוח עוד מקומות, אבל נדמה לי שאפילו שקוראים את דבריו פה, זה לא מה שכתוב בו. טוב, נראה לי שאנחנו...